ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב, תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. באולפן אורי כהן וקובי אלי המביאים את קולות השידור עליכם. הם נכנסו לחדרי בפנים חתומות, אבא, אימא ובחור בשנות ה-20 לחייו. הבחור התיישב מולי ומשתי צידיו אביו ואימו. האב החל לספר בארוכה את סיפור בנו, כשחלקים אחדים רלוונטיים, אך רובם מיותרים ואינם נוגעים בגוף העניין כלל וכלל. הוא הרבה להאשים כל מיני אנשים שהיו שם בדרך, אך בפועל לא הצליחו לעזור לבן שלו. נתתי לו לדבר כי זה תפקידי בחדר, להקשיב. האם ישבה ושתקה כל הזמן. ואילו הבן היה שרוי אי שם בעולמות משלו. אחרי חצי שעה אני שואל את האב, אז מה גורם לכם להגיע לכאן? נשמע שאתה מומחה גדול בתחום התרופות. אתה מראה שליטה מדהימה בכל רזי המחלה ופתרונה. אז מה יש לי להוסיף? הוא מסתכל על אשתו, אשתו מסתכלת עליו, והוא חושב ככה, בקול הוא ממלמל, למה באמת הגענו לכאן? הסיפור מאוד ברור. הילד סובל מסכיזופרניה. באופן כללי הוא מטופל נכון. אז למה הגענו לפה? אשתו אומרת, תראה, אמרו לנו שאתה פותר כל בעיה. אז הנה אנחנו מניחים את הבן לפניך. קח אותו, נראה אם תצליח לעזור לו. אני כאילו הרגשתי באותו רגע שלוקחים פה חבילה מצד אחד של השולחן, קח את הבן שלנו, נראה אם תצליח לעזור לו. אז פניתי לחבילה, סליחה, לבחור, וניסיתי לשוחח איתו. אך הדבר הכביד עליו מאוד, ראיתי שהוא ממש, ממש מתחנן בלי מילים, תעזוב אותי, אני נורא עסוק בעולמות שלי. הוא לא שיתף פעולה. הבנתי את המצב העצוב של הבחורצ'יק שלפניי. אבל עוד יותר הבנתי את הפער העצום בו נמצאים הוריו. הם כביכול מתמצים ומבינים וזורקים שמות של כדורים ורופאים אבל הם כל כך רחוקים מלהבין מה באמת קורה. זה מצב שתמיד מזכיר לי את הדין ודברים שהיה בין יעקב לרחל. אני אגיד לכם, מאזינים יקרים, את הדברים, ומיד נחזור לסיפור של אותם הורים. רחל לא זוכה לילדים, ובמר ליבה היא פונה ליעקב ואומרת לו, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. ואילו יעקב עונה לה, סליחה, התחת אלוקים אני אשר מנה ממך פרי בטן? האם אני יכול להחליף את בורא עולם שמנה ממך ילדים? לי יש ילדים מאישה אחרת. הבעיה היא לא שלי, הבעיה היא שלך. כך אומר יעקב לרחל. תשובה שצריכים להבין אותה. הלו, יעקב, אתה בעלה, אשתך היא כל כך סובלת, אין לה ילדים, היא רואה מה קורה לה, לנשים האחרות שלך. זאת התשובה? זאת התשובה? מה היה פה? ברור שיעקב הצדיק בשום אופן לא התכוון לומר לה מה שאנחנו מבינים, או מה שנראה לנו, כפשט הפשוט בפסוק. הרמב"ן מסביר שיעקב הבין שרחל סומכת עליו בתפילה. רחל אומרת לו, כשלא היה לאמא שלך ילדים, לשרה, אבא שלך התפלל וזה עזר. אז כנראה שתפקיד התפילה הוא של הגבר, תתפלל, למה אתה משאיר אותי עם העניין הזה של אין לי ילדים? ויעקב אומר לה, לא, 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 לא. אבא שלי לא היו לו ילדים, אז הוא התפלל, אז הוא נענה. אבל לי יש ילדים, לא עניין שלי. לך אין ילדים, תתפללי את. מסביר הרמב"ן שיעקב עשה פה מעשה שנראה לנו קשה, אבל הוא עשה את המעשה הנכון ביותר, הוא רצה שהיא תתפלל מקירות ליבה. הוא רצה שהיא תבין שכשכל הדרכים חסומות לך בן אדם, אז אתה מתפלל מכל הלב שלך. אבל אם אתה, יש לך איזו הרגשה של, יהיה בסדר, בא להתפלל, יהיה בסדר, ניתן צדקה לגוף כזה או אחר, יהיה בסדר. התפילה שלך לא יוצאת מהלב, וקרוב השם לנשברי לב. ותפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. אין דבר כזה שאתה משליך את החבילה על מישהו אחר. כשאני מקבל הרבה פעמים אנשים שחושבים שאני הקוסם, אני יכול לרפא כל דבר באיזה קוסמות או באיזה אני לא יודע מה. מה הם חושבים לעצמם? שניתן לשנות גזירה שהקדוש ברוך הוא גזר כך באיזה הליכה למישהו? שיש לו אמנם הרבה ניסיון, אבל אפשר להעביר לו את החבילה, תרפא את הבן שלי. ובכל זאת, מאזינים יקרים, אותם הורים יצאו ממני, וקצת ריחלו למזכירה, שאף פעם הם לא שמעו, אחרי שנים שהבן שלהם חלה. הם מעולם לא שמעו, מעולם, את מה שאני השמעתי להם. בכזאת עדינות, אבל בנחרצות ובבהירות. אז בואו אני אשתף אתכם. מה הסוד שהם לא ידעו? ומה גרם להם שוב ושוב לאכזבה ולבזבוז כספים משווע? לעתים מאזינים יקרים, מגיעים לפני אנשים שצריך לקרוא נס גדול, שרק בורא עולם יכול לעשות אותו, בכדי שהילד שלהם יהיה יום אחד בריא. אני לעתים צריך להמשיל את זה להורים, כחייל שהלך למלחמה, ולא עלינו, נפצע ונקטעו רגליו. אותם רגליים כבר לא יגדלו לעולם. ההתעסקות במי השם ומדוע נחתכו לו הרגליים, וחוסר האחריות, והמפקד הזה השם, והחייל הזה השם, והצבא בכללותו השם, ואולי הרמטכ"ל וראש הממשלה השמים. כל ההתעסקות הזאת היא במחלה ובכדורים, ובפסיכיאטרים, ובעסקנים הרפואיים מי בסדר ומי לא בסדר, היא לא הפתרון של הבחור שלפנינו. הפתרון של הבחור שלפנינו ושל ההורים שלפנינו, זה להבין דבר אחד נורא קטן. אין מה להתעסק עם דבר שלא ניתן לשנותו. אין מה להתעסק עם דבר שאני לא יכול לשנות אותו, ואתם לא יכולים לשנות אותו, ושום רופא לא יכול לשנות אותו. אין מה להתעסק עם זה. לא בהאשמות, ולא בשום דבר אחר. החוכמה היא להבין איך מתמודד אדם בלי רגליים. איך אותו חייל שנקטעו רגליו במלחמה, ממשיך את חייו עם רגליים מפלסטיק או בלי רגליים בכלל. איך הוא ממשיך לתפקד? זה הסוד. כשיושב לפני בחור שנמצא במצב פסיכוטי כזה או אחר, ואין לי דרך לרפא אותו, יש אפשרות על ידי טיפול תרופתי מתאים, ארוך טווח, להוריד את הפסיכוזה, להשיב את היכולת ריכוז ותפקוד. יש יכולת, אבל במה אנחנו צריכים להיות עסוקים? העיסוק המרכזי שלנו צריך להיות רק בנושא אחד, בנושא שיש לנו יכולת להשפיע עליו, וזה נושא התפקוד של האדם. היום, מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם, להקנות לכם קצת ידע מהו תפקוד, ואיך אני ושאר חבריי למקצוע בריאות הנפש מתייחסים לאנשים שהם חולים בנפשם, ואיך אנחנו מתייחסים למחלות נפש בכלל. מאזינים שמבקשים להגיב על הדברים, לשאול, להתייעץ, מוזמנים להתקשר ל-039-039-039, זה המספר שלנו כאן, 039-039-039. אם אתם רוצים לעלות לשידור, זה המספר שלנו. אם אתם רוצים לכתוב לנו, ישנם שתי דרכים לעשות זאת, או דרך האתר או האפליקציה של רדיו קול חי, 93.8 FM. יש שם חלונית הודעה לשידור, אתם כותבים, אני משתדל לקרוא ולהגיב לכם. אבל הדבר הכי טוב, זה להתקשר אלינו ולדבר איתנו. 039-039-039, זה המספר שלנו. אתם יכולים להתקשר, להציע איך אתם התמודדתם, אולי במצב דומה, מה הפתרון שלכם לדברים, אם יש לכם שאלה בכל תחום שקשור בתחום העיסוק שלי, בתחום בריאות הנפש, בשמחה. זה הזמן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל קודם כל להתנחת מוזיקלית, פרסומות, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. כל חי ומרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע של עונג והתעלות במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס עם החזן אברי מירות, הזמר והיוצר נפתלי קמפה בליווי המלחין והמעבד אלי קליין, סעודות כיד המלך, תוכניות, הרצאות ומלווה מלכה. סוף השבוע יתקיים עם ירצה השם במלון הפאר דן פנורה מאלת, פרשת וערה, חמישי עד מוצש, כבב עד כבחי טבת. אז תזמינו את עצמכם לשבת ב-026665555.
מזל טוב!
מזל טוב! אולמי בראשיתה במבצע חורף חם. מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתה, כל היתרונות שבאולם. כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשית המחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו, כוכבית 6750, כוכבית 6750.
רגילים לנסוע לחול עם מזוודה עמוסה באוכל? חולמים על נופש מפנק בחול במלון כשר למהדרין? הפסיקו לחלום ובואו לקפרי ספא בקפריסין, המציע לכם חופשה חלומית 365 ימים בשנה במלון חדש עם מסעדה כשרה למהדרין ובית כנסת, מתחם ספא וטיפולים מפנק, בריכה מחוממת, בריכת מינרלים ממי ים המלח ומגוון הצעות לטיולים ולפעילויות. נמשכת ההרשמה לחנוכה ולפסח. להזמנות חפשו אותנו בגוגל או חייגו 055-999-7642. קפריספה, המלון הקשר שלכם בקפריסין.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו מבצעים ומחירים מיוחדים לתאריכים אחרונים בכסלב וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע.
המופתע, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בכסלו, 9 בדצמבר. המופתע, 03-9641-555, 03-9641-555.
בפרשת וערה אתם מוזמנים לשבת בלתי נשכחת. כל חי ומרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע של עונג והתעלות במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס, סעודות כיד המלך, זיץ ליל שישי, טיש עונג שבת, תוכניות, הרצאות ומלווה מלכה. סוף השבוע יתקיים עם ירצה השם במלון הפאר דן פנורה מאלת, פרשת וערה, חמישי עד מוצש, כבב עד כבחי טבת, 23-25 בינואר למניינה. אז תזמינו את עצמכם לשבת ב-026665555.
רק בסינון האינטרנט המעודר נטפרי ו-019 תענו ממהירות תגובה מקסימלית. ועכשיו מבצע הכל כלול. ספק 019 פלוס סינון נטפרי ו-40 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית
019, יש מי לדבר.
חתן חידון הלכה למעשה, תשע"ט, הרב משה זפרין.
השנה זה יכול להיות אתה. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"א יוצא לדרך ונותן הזדמנות לכל אחד לנסות להצטרף לנבחרת. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות ברכות. חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי, בקרוב בכל חי. עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי, אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ויש לנו שיחת טלפון, ואתם המאזינים תמיד לפני כולם. אז לפני שנדבר על נושא התפקוד, ניקח את שיחת הטלפון, לא לפני שנאמר שמספר הטלפון שלנו כאן הוא 039-039-039. לילה טוב. הלו.
ערב טוב.
לילה טוב.
כן. ערב טוב.
ערב טוב. שומעים אותך. בבקשה.
הלו. בבקשה. יש לי בן שבילדות מובחן ליקוי למידה. קיבל ריטלין. ובמשך השנים הוסיפו לו גם ריספיר דל.
אולי ההיפראקטיביות?
כן. שהוא גדל יותר בישיבות קטנה, הוא קיבל ריספיר דל וריטלין. סיים את הישיבה הקטנה, הוא היה בית חינוך מיוחד. לאחר מכן, שיצא לישיבה גדולה, בשום פנים באופן, הוא לא הסכים לקחת טיפול תרופתי. זה כבר עכשיו השנה השנייה. מדי פעם יש לו קצת התפרצויות זעם, ככה קשה לו לקבל משמעת או דברים שלא מסתדר לו. שאלה שלי, אם שייך לצאת לפגישות, לשידוכים, לומר, שאלה שנייה, אם לומר את זה בפגישות, בשידוכים, להפלה, ואיך להתנהל איתו בהמשך.
טוב, תראי, יש פה שתי שאלות שהן מורכבות, ואני לא בטוח שאני אצליח מעל גלי היתר לתת את העיצה הנכונה, המדויקת עבורך, אבל אני כן הייתי רוצה לתת קווים כלליים. בוא נפריד בין, רק את הרדיו, אם אפשר לסגור אצלך, דולק הרדיו? טוב, אני קצת שומע כפול, אבל בוא ננסה להבדיל בין אדם שיש לו מחלה נפשית והוא לוקח תרופות עבורה, לבין אדם שיש לו הפרעת קשב וריכוז והוא מקבל ריטלין.
אבל זה לא ריטלין, זה גם ריספירדל.
כן, אני ממשיך לדבר. לא עצרתי פה. הבן שלך, לפי מה שאני מבין את הסיפור ממך, ולא שאני מכיר את הבן שלך או שאני ראיתי אותו, אני מבין שהילד היו לו שתי בעיות. הייתה לו בעיה של הפרעת קשב וריכוז, והיה לו בעיות של היפראקטיביות, או בעיות התנהגות, ובשביל זה הוא קיבל את הריספרדל. אני צודק?
כן.
זאת אומרת שעדיין לא מדובר במחלה שהיא מחלה נפשית, אלא משהו שהוא יותר סביב הנושא של הפרעות קשב וריכוז, הפרעות התנהגות, היפראקטיביות, ולכן אני מתייחס לזה שונה מאוד ממחלה שהיא מחלה נפשית. אגם שהטעות נובעת, הטעות שאת מציגה נובעת, מזה שאם הוא קיבל ריספרדל, וריספרדל זה תרופה פסיכיאטרית, אז כנראה שיש לו בעיה נפשית. אבל זה ממש לא נכון. אני יכול לספר לך ולמאזינים שיש אנשים שיש להם כאבים ממקור בלתי ידוע, ונותנים להם תרופות פסיכיאטריות מסוימות להעביר את הכאבים, למרות שאין להם שום בעיה נפשית. הרבה פעמים יש אנשים שיש להם כאבי שרירים, ונותנים להם תרופות שהתפקיד שלהם זה לרפות את השרירים, ולתת רוגע, ולכן הם לוקחים תרופות פסיכיאטריות, אבל אין להם שום בעיה נפשית. זה דבר אחד, שהבדלתי בין הפרעת קשב וריכוז ובעיית התנהגות לבין בעיה נפשית. עכשיו בוא נלך שלב שני. אני חושב שלא ניתן בשום אופן לגשת לשום שידוך כשהוא מבוסס על שקר. זאת אומרת, אם יש, למשל, בוא ניתן דוגמה גופנית. יש בן אדם שיש לו סכרת נעורים. או שיש בן אדם שיש לו בעיה לבבית שהוא בעקבותיה צריך לקחת תרופות באופן קבוע. האם את חושבת שניתן לגשת לשידוך מבלי לספר את זה?
לא,
צריך להגיד.
אני מתכוון, נכון לעכשיו הוא כבר שנה שנייה ללא כדורים בכלל. לא ריטלין ולא ריספרדל.
ואיך הוא מתפקד? זאת השאלה הבסיסית. איך הוא מתפקד?
באופן כללי, אדם רגיל לחלוטין, לפעמים יש לו התפרצויות זעם, אם לא ממלאים את בקשותיו.
ומה הוא עושה כשיש לו התפרצויות זעם?
הוא כועס וצועק, אבל לא מעבר לזה.
ומה אמורה לעשות אשתו החדשה? ומה אמורה לעשות אשתו החדשה עם התפרצויות הזעם האלה? זאת אומרת, כאילו, התפרצויות הזעם האלה יכולות לעבור או להגיע לאיזשהו פתרון יותר טוב רק באמצעות טיפול תרופתי? או שאולי הוא יכול לקבל טיפול בשיחות על נושא של ניהול כעסים ושליטה עצמית?
הוא קיבל בישיבה קטנה 4 שנים בישיבה לחינוך מיוחד. היה הרבה תרפיה, הרבה אנשים מקצועיים, פארה רפואי. הוא קיבל, אבל ברגע שהפסיק את הכדורים, הכל פרח.
זאת אומרת שהוא תלוי בכדורים? הוא תלוי בתרופות? עכשיו הוא לא לוקח, ובאמת ההתנהגות שלו היא שונה, אבל הוא תלוי בטיפול התרופתי? את חושבת שהוא יכול לנהל חיים תקינים?
הוא יכול להתגבר על זה.
כן?
כן. עם הרבה עידוד, הרבה חום, תמיכה. לדעתי, כן. השאלה היא איך רואים קלה, תהיה מספיק נבונה לעודד.
את חושבת שזה תפקידה להיות מספיק נבונה?
לא.
בוא נשאל שאלה כזאת. אם יש לך בת נפלאה, מדהימה. והבת הזאת נכנסת בקשרי שידוכין עם בחור שהוא צריך, בכדי להתנהג בצורה סבירה, הוא צריך או טיפול תרופתי, או טיפול בשיחות, או הרבה עידוד מאשתו. את מכניסה את הבת שלך לתוך מערכת נישואין שכזאת? או שאת באה ואומרת, הבת שלי מושלמת, למה היא זקוקה להתמודד עם זה?
נכון.
אז אני חושב שאת קיבלת את התשובה, וכדאי מאוד כן לעשות משהו יותר משמעותי בלי קשר לחיי נישואין. אני אסביר גם למה. בסוף היום, אדם שהוא לא שולט בכעסים שלו, הוא שורף לעצמו גם חברה ו עוד הרבה דברים אחרים. ובלי קשר לחיי נישואין, חבל שהוא יסבול. כי אנחנו לא צריכים את הפתרון שלו רק כי הוא צריך להתחתן. אנחנו צריכים את הפתרון שלו כי הוא סובל. ולכן אני הייתי חושב שכדאי מאוד לטפל בו בלי קשר לנושא של חיי נישואין, כי הוא סובל. וחבל, כי הדברים האלה, את יודעת, כשאנחנו צעירים יש לנו יותר כוחות נפש לאחוז את הדברים. כשמתבגרים יש לנו פחות כוחות נפש.
מה זה נקרא לטפל בו? מבחינת טיפול תרופתי, הוא לא מוכן לשמוע בשום פנים באופן. שאלה אם אפשר לטפל למה שנקרא שיחות, פסיכולוג.
בהחלט טיפול בשיחות יכול להוות פתרון נהדר לשני כיוונים. או שזה יעזור, ואם חלילה השיחות לא יעזרו כשיחות, השיחות בוודאי יבהירו לו מדוע כדאי לו לקחת טיפול תרופתי, כי הוא באיזשהו מקום סובל. ואת יודעת, כשאתה בא לבן אדם ואתה אומר לו אתה אשם או אתה חולה נפש, אתה צריך טיפול תרופתי, אז בוודאי שהוא יגיד אני לא רוצה טיפול תרופתי, כי אני לא רוצה להוכיח לעצמי שאני חולה נפש על ידי זה שאני לוקח כדורים. אבל אם באים לבן אדם בגישה שונה לחלוטין, בגישה של תראה, איך שלא נהפוך את זה, אתה סובל, אתה מתפרץ, ואולי שאתה לא בשליטה, אתה אומר דברים שאתה מצטער עליהם אחר כך. אז בוא ננסה לעשות שאתה לא תסבול. בוא ננסה לעזור לך לא לסבול. אוקיי? זה מה שאני חושב שצריך לעשות. אם אנחנו מנסים בכוח, זה לא הולך. בכוח לא הולך. בסדר?
הלו?
כן. את שומעת אותי?
כן, עכשיו כן.
אוקיי. אני אומר, בכוח זה לא עובד. זה צריך לבוא בהסבר. הוא צריך להבין מה הוא מפסיד בזה שהוא לא מטפל בבעיה שלו. הוא צריך להבין שלא בטוח שאישה תסכים לקחת על עצמה את ההתנהגויות האלה. עכשיו, כדאי לקחת אותו למי שהכי משפיע עליו בדיבור. ולפעמים זה לא אנחנו ההורים. לפעמים ההורים הם קצת שרופים. לפעמים ההורים הם קצת כבר לא המשפיעים הגדולים ביותר. ולכן, אני הייתי מנסה לראות אולי ראש הישיבה שלו או מישהו אחר, הוא הבן אדם המתאים לדבר איתו ולהסביר לו את העניין הזה. אולי אפילו ראש ישיבה מישיבה קטנה או איזה רב בישיבה קטנה, מישהו שהיה קרוב לליבו, מישהו שהוא פתוח אליו. אבל לא להזניח, לא להזניח, שלא נצטרך לנהל את השיחה הזאת עוד כמה שנים בקטע אחר. בסדר? בסדר? תודה שעלית לשידור, והשם יעזור, תעשו מה שצריך, ובעזרת השם תבואו לפתרון טוב.
אמן.
להתראות, לילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב. טוב, אנחנו נמשיך עם הנושא שבו פתחנו, ואני רוצה להסביר ולשאול איזושהי שאלה. מי לדעתכם המאזינים הוא הבן אדם שנמצא בבעיה יותר גדולה? האם אדם שיש לו, בוא נאמר, מניה דיפרסיה, שזו מחלה שמצבי הרוח הולכים מכיוון הדיכאון הקשה, המג'ורי, שהבן אדם לא יוצא מן המיטה, לכיוון מצב של היי, שבן אדם נמצא במצב רוח מרומם, בעוררות יתר, לא ישן, רץ ברחובות, קונה, מוכר, מוכר, קונה, מתנהג בצורה מאוד מאוד מוחצנת, מופגנת. או, אבל הבן אדם הזה, סליחה, הבן אדם הזה הוא בן אדם מתפקד. או בן אדם שאין לו בעיה גדולה, הוא רק סובל טיפה מחרדות, ובעקבות החרדות הוא נמנע בוא נאמר, לעבוד, או ללכת לכולל, או ללכת לישיבה. אין לו בעיה נורא גדולה, רק סובל מחרדות, משהו קטן, בקטנה. אבל הוא לא מתפקד. אז המצב של מי יותר מסובך? של האדם שיש לו מחלה משמעותית, עם שם מפוצץ, עם כדורים מפוצצים, אבל הוא מתפקד, או האדם שיש לו בעיה קטנטונת, אבל הוא לא מתפקד. אנחנו ניגש לשיחת טלפון, ותנצרו את השאלה בלבכם, אם יש לכם גם תשובה, אז אתם מוזמנים להתקשר ל-039-039-039, ועד אז אנחנו נגיד לילה טוב למאזינה של הקו, או המאזין.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לדעת איך לנהל שיחה
ולהדריך בחור שיש לו בעיות, הוא נמצא ברחוב, לא במקומות הנכונות. של מי הבעיה? של הבחור או שלך?
של הבחור.
כואב לבחור, כן?
מה?
אני שואל כואב לבחור, יכול להיות שלא הסברתי את עצמי מספיק טוב. כשאני שואל של מי הבעיה, הרבה פעמים באים אליי בחורים ואני שואל אותם, למה באת? מה כואב לך? מה מפריע לך? ואז אני שומע את התשובה המפתיעה, לי לא מפריע שום דבר, ההורים שלי שלחו אותי, אז באתי לפה. כשבן אדם לא כואב לו, ואין לו בעיה, אני גם לא יכול לפתור לו את הבעיה, כי אין לו בעיה. אני תמיד נותן את הדוגמה שבן אדם שלא מעשן, אני לא יכול לשכנע אותו להפסיק לעשן, כי הוא לא מעשן. ולכן אני בא ושואל אותך, לא אובייקטיבית למי יש בעיה, אבל למי כן יש את הבעיה? להורים של הבחור, לסביבה או לבחור בעצמו?
לא, לבחור בעצמו.
יש לו כן? הוא מבקש עזרה?
הוא מבקש עזרה, כן. ככה נדע.
אם הוא מבקש עזרה, אז השאלה שלך היא לא במקום. אני אסביר מדוע. כשבן אדם, יש לו בעיה, והוא לא רוצה לקבל עזרה, ואנחנו מהצד רואים שהוא הולך בדרך לא נכונה, ומנסים להחזיר אותו לדרך הנכונה, אבל הוא לא רואה את זה ולא מעוניין לשמוע אותנו, אז באה השאלה הנכונה, איך אנחנו מנהלים שיחה כזאת. זאת אומרת, איך גורמים לו להבין את מה שאנחנו רוצים שהוא יבין. זאת אומרת, יש לזה מילה בעברית, זה נקרא לשכנע. אם יש לנו פה בחור שיש לו מצוקה, והוא רוצה עזרה, והוא רוצה לבוא לדבר איתנו, אז צריך רק דבר אחד לעשות. לדבר איתו באהבה גדולה, עם אפס שיפוטיות. אתה מכיר את המילה שיפוטיות?
לא, מה הכוונה?
לא לשפוט אותו, לא לתת לו ביקורת, לא להגיד לו, כן, אתה עשית את זה לעצמך, כי אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה. המילה שאתה יודע, עם אצבע מאשימה, אסור שתהיה שם. אם אנחנו באים לבחור ואומרים לו, תשמע, קודם כל, כל הכבוד לך שאתה בא ומדבר. זה גדלות נפש לבוא ולדבר. ומחמיאים לו, נותנים לו הרגשה טובה. אנחנו פותחים לו את הלב ומאפשרים לו לדבר. הוא צריך להרגיש שהוא מדבר במקום בטוח. זאת אומרת, זה מקום שלא צועק עליו, לא דן אותו, לא שופט אותו, לא מאשים אותו, רק מקום שרוצה לשמוע אובייקטיבית מה הכאב שלך. ואז לחשוב איתו ביחד, ואני שם פה דגש, לחשוב איתו ביחד איך היית רוצה שהדבר יבוא על פתרונו. ואז לעזור לו עם הפתרון. כי גם הפתרון צריך לבוא מתוך הבן אדם, כי אם הפתרון הוא שלנו, והבן אדם לא מסכים ולא מתחבר לפתרון, אנחנו בבעיה. אז אם הבחור, כמו שאתה אומר, הוא בגישה שהוא רוצה לשמוע, הוא רוצה לדבר, אם יש שם מישהו חכם שיכול לפתוח את הדברים, לפחות את השיחה הראשונה, אז לעשות את זה. אם לא, להגיד לו, מצוין, אתה רוצה לדבר, בוא נלך לאיש מקצוע, שזה מה שהוא יודע לעשות, הוא יודע לעזור, בוא נתייעץ איתו. מה יש לנו להפסיד? מקסימום, לא נרצה לשמוע בקולו, לא נשמע בקולו. אבל ככה צריך לדבר עם הבחור. בסדר?
בסדר.
בהצלחה רבה שיהיה לכם.
תודה.
הלו, אנחנו ממשיכים הלאה למאזין הבא. יש לנו עוד מאזין על הקו? לא, אין לנו מאזין על הקו. אז זה נותן לנו את ההזדמנות לענות על השאלה ששאלנו קודם. קודם שאלתי, מי האדם שנמצא לכאורה בבעיה גדולה יותר? האם אותו חולה במניה דיפרסיה, שיש שם למחלה שלו, הוא לוקח ליטיום, הוא לוקח תרופות, אבל הוא מאוזן ומתפקד, או הבחור או הנערה, שאין להם שום בעיה מאוד גדולה עם שם נורא מפוצץ, יש להם בסך הכל הם סובלים מחרדה, קצת מכפייתיות קלה, אבל זה יוצר אצלם כזאת אימנעות שהם לא מוכנים לעשות שום צעד שקשור בריפוי שלהם. הם פשוט פוחדים ולא יכולים להתקדם קדימה. ולכן, השאלה היא, מכאן השאלה, מי לדעתכם נמצא במצב מסובך יותר? אני רוצה לתת לכם את ההזדמנות לענות, 039-039-039, אז אם תתקשרו ממש בשתי דקות הקרובות, עד שנסגור את הקווים, אז תהיה לכם הזדמנות אולי לענות, ואם לא, אז אני אענה. 039-039-039, אם אתם רוצים לענות על השאלה הזאת, בשמחה, אם לא, אז אני אענה. טוב. שם המשחק, סליחה, שם המשחק בחיים, השאלה הכי גדולה שאנחנו שואלים, זה לא, אופ, יש לנו שיחה. יש לנו עוד שיחה. בוא ניתן לזה עוד הזדמנות שניונת. יש לנו בן אדם על הקו? כן. כן, הנה המפיק מדבר איתו. טוב. יש לנו אותו על הקו? יש אותו על הקו. הלו? הלו?
כן.
שלום וברכה.
כן, שלום.
יש לנו אותה על הקו, כן.
עשיתי לנסות לענות על השאלה.
בשמחה.
לדעתי, מי שיש את הבעיה הקטנה, אז זה יותר בעיה גדולה, כי הוא לא מתפקד.
זאת אומרת, מי שיש לו את הבעיה הקטנה, יש לו את הבעיה הגדולה.
כן.
אוקיי. ומה ההסבר שלך לזה? כי לכאורה, את יודעת, יש לו בעיה קטנה, בוא נאמר למשל בשידוחים. אם התחתנו, אם יש שתי ברירות, רק זה או זה, אז את מי יקחו? יקחו את מי שמה? סליחה?
מי שמתפקד.
למרות שמי שיש לו מחלה ממש ככה עם שם, יכול להיות אפילו שזה ככה, יכול להיות לדורות הבאים וכולי, כן? את גם חושבת ככה?
אתה לא, אם זה לדורות הבאים, זה יכול להיות... לא, יכול להיות שלא.
יכול להיות שלא. אני שומע שהתינוק שלך שם רוצה להשתתף בשיחה, אבל אנחנו לא כל כך מבינים מה הוא אומר. אז בוא נאמר שככה, תראי, זה לא חידון נושא פרסים, אבל לא נוכל להמשיך את השיחה. אז אני יכול לומר לך שצדקת, ואני אתן את ההסבר עוד מעט למה. בסדר?
שלום, אני
צריכה
לסיים, כן.
טוב, אז בוא, היא תרד מן הקו, ויש לנו עוד 3-4 אחרים שרוצים לענות, אז בוא ניקח אותם. הלו? יש לנו משהו על הקו? כן, שלום לך.
שלום. אני גם חושב, כמו המאזינה הקודמת, שאם יש החרדות, זה בעיה יותר גדולה.
החרדות זה בעיה יותר גדולה, כי מה?
למרות שלכאורה זה בעיה יותר קטנה, אבל מכיוון שבן אדם שהוא לא מתפקד, אז הוא בבעיה קשה, כי אין לו אפשרות לנהל חיים תקינים. בן אדם שמתפקד, מניה ואינסטרסיה, והוא מתפקד, ולפעמים יותר ולפעמים פחות, אז אומרים שכמו שעון מקולקל, הוא מנהג לפחות פעמיים ביום. אבל בן אדם שהוא שבוי, זה... זה משהו שהוא מאחר, זה משהו שהוא תמיד תחבד, הוא במינימום של החיים.
אוקיי.
הוא לא יצליח חיים תקינים. בן אדם, אם אני אתפרסתי, אז אוקיי, אז אישה יכולה לדעת, אם הרב שאל לגבי סיפוקים, שאישה עם בעיה מסוימת, כן תהיה מוכנה לקחת את זה בחשבון, ולקחת חשבון שלפחות 50% מהחיים שלה יהיו נחמדים ויצאו
טובים. טוב. אני שומע. אני שומע אותך, יש לנו מאזינים חכמים, תודה שעלית לשידור, ואנחנו רצים למאזין הבא. הלו? כן.
הלו?
שלום וברכה.
בנוגע עם זה, שאלה ספציפית לגבי שידוחים, זה שאלה איפה זה מתחיל. אני עצמתי מה זה במקום שבו אדמים יותר יכולות אמנם, אבל כעת הוא נמצא במקום יותר מחובר, אבל יכול לחוץ יותר גבוה מאשר אדם ש... פחות
ולכן...
ספציפית.
כן. ולכן את...
נתון של עכשיו...
אז מי בבעיה עכשיו יותר... עזוב רגע שידוחים. מי כרגע בבעיה יותר גדולה?
מי שכרגע בבעיה יותר גדולה זה האדם עם היכולות היותר, אבל כעת הוא נמצא במצב יותר תקוע. אבל בריאת העתיד, אני מנקודת מבטי, זה מסתכלות על העתיד. ובעתיד הוא יכול לרוץ יותר רחוק.
זאת אומרת שאם...
נקודה ספציפית נמצא למוח.
הבנתי. זאת אומרת שלמרות שהבחור עם החרדות כרגע הוא לא מתפקד, אתה חושב שהוא בבעיה קטנה יותר מאותו אדם, כי הוא יש...
מנקודה של עכשיו הוא בבעיה גדולה יותר.
אה, אוקיי.
כמו אדם נגיד שאדם שהוא יכול לרוץ יותר רחוק, אבל הוא נמצא ספציפית יותר נמוך בער, ויש לו יותר לרוץ לראש הער, מאשר אדם שנמצא יותר קרוב לראש הער, אבל הוא עם יכולות יותר קטנות.
הבנתי.
מנקודת, בפוזיציה עכשווית, מי שיותר בבעיה, זה הוא שרץ אומנם יותר מהר, אבל הוא יותר נמוך בער. אני מבחינתי רואה את העתיד יותר, ומכיוון שכך אדם ש... אמנם הוא עכשיו נמוך, אבל ברגע שהוא מטפל, הוא רץ הרבה יותר רחוק.
הבנתי. בסדר, תודה לך, תודה. בוא ניקח עוד מאזין אחד אחרון, ואז אני קצת אתן את הדברים שלי. הלו?
כן, שלום.
וברכה.
רציתי לענות על השאלה.
בבקשה.
אני חושב שאותו אחד שנמצא כל היום במיטה, הוא בחרדות ובדיכאון, הוא בבעיה יותר קטנה מאשר אותו אחד ש... מייחצן את כל הדברים האחרים, מהסיבה הפשוטה שאותו אחד שהיום בדיכאון יותר יהיה קשה, אומנם הוא במצב יותר קשה עכשיו, אבל אנחנו, כשמביאים אותו למצב שמכיר בבעיה שלו, אז יהיה יותר קל להוציא אותו מזה, מאשר אותו אחד שהיום הוא נמצא במצב שהוא חושב שהוא חי והוא פועל, אבל הוא בעצם חי בטעות. אותו אדם כזה יהיה יותר קשה להביא אותו לפתרון של הבעיה.
אז מי לדעתך בבעיה יותר חמורה? הבחור עם החרדות או הבחור עם המניה דיפרסיה?
עם החרדות.
הוא בבעיה יותר גדולה.
כן.
טוב, יופי, אז אתה ממש סובר כמו כל מאזיניך הקודמים.
כן,
אוקיי, טוב. אז בוא תמשיך להקשיב בדקות הקרובות, ובוא תשמעו גם סיבה למה. בסדר, תודה שעלית לשידור. טוב, אז מאזינים יקרים, אל תתקשרו יותר, כי אנחנו ממש לקראת סיום, ואני רוצה כן לכל מי שיתקשר, ולכל אלפי מאזינים שלנו, אולי עשרות אלפי, מי יודע, לתת את התשובה הנכונה. התשובה הנכונה, שאני בכלל לא שואל שאלה של מה יש לבן אדם. מבחינתי, המבחן היחיד של האדם זה אם הוא מתפקד או לא. אם בן אדם מתפקד, אז הבן אדם חי. יש לו חיים, יש לו יכולת לנהל סדר יום, יש לו יכולת לנהל בית, יש לו יכולת להתפרנס, יש לו יכולת ללמוד, יש לו יכולת להיות בעל לאישה ואב לילדים. אם בן אדם לא מתפקד, עכשיו יכול להיות שבעתיד הוא גם מתפקד, אבל אם בן אדם לא מתפקד, אז אין לנו עם מי לעבוד. אדם לא מתפקד, האדם לא חי. כי כל המשמעות של האדם זה בתפקוד שלו. אם בן אדם שוכב כמו גוש בשר במיטה ולא עושה כלום, גם לא חושב בלימוד, לא עושה כלום, הוא לא בן אדם, הוא לא מתפקד, אין ממנו שום תועלת לא לעצמו ולא לאחרים. הוא חי רק כי הוא עוד לא מת, אבל הוא גם למעשה לא חי. כי המשמעות של חיים, זה משמעות של אני יוצר, אני מתפקד, אני עושה, אני פועל בעולם הזה, בעולם הבא, למשפחתי, לציבור, אבל אני עושה משהו. בן אדם שלא עושה שום דבר, ומעביר עוד שנה ועוד שנה ועוד יום ועוד חודש ועוד שנה, בלי שום התקדמות מהנקודה שבה הוא נמצא. הוא נמצא במצב מאוד מאוד קשה. אז יכול להיות שבפוטנציאל המחלה, אם אנחנו שואלים איזו מחלה יותר קשה, יכול להיות, אני אומר, שמניה דיפרסיה היא מחלה יותר קשה, אם אנחנו מחפשים שמות של מחלות. אבל צריך להבין שלשם הזה אין שום משמעות. כלום. יש רק משמעות אחת בהסתכלות על אדם. האם הוא מתפקד או לא מתפקד? אם אדם עם שתי רגליים בריאות וחזקות לא הולך ולא זז, מסיבות אהבו, כי הוא עצלן, כי אני לא יודע מה. ואילו חברו עם שני פרוטזות רץ מרתונים, אז בתכלס מי מתפקד יותר טוב בהליכה? אותו אדם, קטוע רגליים, אבל שעושה משהו עם עצמו. ולכן צריך לדעת. באים אליי כל כך הרבה אנשים, שאין לי, ולא לאף אחד אחר, את היכולת האמיתית לרפא את המחלה שהקדוש ברוך הוא גזר על היקיר שלהם. אבל לי יש את היכולת להסביר להם, תראו עם מה אתם מתעסקים. אתם מתעסקים כל הזמן עם הרצון לפתור את המחלה, את הגזרה, את זה תעשו רק באמצעות תפילות. אם תרוצו לעוד 1,000 עסקנים ולעוד 700 רופאים, עד שלא יישאר לכם פרוטה בכיס, לא תעשו כלום. לא תצליחו לרפא את זה בשום שיטה. ההתעסקות היחידה שלכם צריכה להיות איך אנחנו הופכים את היקיר שלנו, שלא מרגיש טוב, שחולה, לאדם מתפקד. זה שם המשחק. וזה הסוד, וזה הפער שהרבה מאוד אנשים לא מבינים. אז עכשיו שאנחנו מכירים את הסוד הזה, צריך לדעת גם היטב איך לעשות את זה. אינני אומר חלילה להתייאש מלנסות, אבל צריך לדעת מה בדרכי ההשתדלות. ישנם כל כך הרבה שקרים, יש כל כך הרבה פרסומים בעיתונים של דברים שאין להם שום חיבור למציאות, דברים שלא נבדקו מעולם, דברים שאף פעם לא עברו מחקר סתם, ואנשים מתוך מקום של ייאוש, של אני חייב לעשות לילד שלי הכל, אני חייב לעשות הכל, נתפסים בקש, נתפסים באמת בדברים שהם עזויים, עזויים. ולכן אני מציע, רבותיי, בוא נתעסק רק בדבר אחד, בנושא האם אני מתפקד, משמעו אני קיים, משמעו אני חי. אם אני לא מתפקד, אני לא חי, אני לא קיים. מאזינים שמבקשים להגיב, להתייעץ, אפשר לעשות את זה דרך הטלפון אבל רק בשעות היום. רק החל משעה 9 בבוקר, עכשיו זה לא זמן להתקשר, 054-8400-188, אפשר לעשות את זה דרך המייל בכתובת אריימונק, A-R-I-E-M-U-N-K, כרוכית gmail.com, אריימונק gmail.com. ובכל מקרה, מאזינים יקרים, צריך לדעת להתעסק עם מה שניתן לעשות בו ולשנות אותו, ולא להתעסק עם מה שאין לנו יד ורגל בו. תודה שעליתם לשידור, סליחה ממי שלא הצלחנו לעלות לשידור, שיהיה לכם המשך ההזנה הערבה, ואולי ליל מנוחה, לכו לישון. תודה לאורי על העבודה המקסימה, תודה למפיק קובי אלי, ולכולכם ליל מנוחה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.